פלין. הספר נקרא נוער בבלגן, והוא מטפל בדרכי מניעה, אכיפה ושיקום של קטינים ובני נוער בהתנהגויות קשות. דוקטור סוזי בן ברוך, שלום.
שלום וברכה.
ניצב משנה בדימוס, בדימוס, את שנים רבות עוסקת בנושא, נכון?
זה הנושא העיקרי שלי.
זה הקריירה.
נכון, צודק.
עכשיו את בעניין האקדמי כמובן, פרשת למשטרה. אני אתאפק לשאול אותך על מינוי המפכ"ל החדש, נעשה את זה עכשיו או בסוף? מה את אומרת על גל הירשן?
בסוף, עכשיו גדי, זאת תהיה אותה תשובה, אין תגובה כרגע.
לא הלך לנו גדי.
אנחנו עדיין מעכלים.
זה גם סוג של תשובה. אוקיי, אז נחזור לספר נוער בבלגן. ספרי על הספר, מה הוא מחדש? איזה כלים הוא נותן למטפלים?
זה ספר ראשון מסוגו בארץ שבו חברו יחדיו אנשי אקדמיה ואנשי מעש וכתבו מאמרים שכוללים דוגמאות מהשטח, ומי שקורא את הספר מתחילתו עד סופו לומד לדעת מהם המחקרים שנעשו בארץ ובעולם בנושא נוער שמעורב בעבירה על החוק. ויותר מזה, הדוגמאות גם נותנות הנחיות הלכה למעשה להורים, למחנכים, לקרימינולוגים, לאנשי מדעי התנהגות, למשפטנים. הדוגמאות מצביעות על החשיבה והלך הרציונל שנעשה בארץ באשר לשיקום בני נוער בישראל.
דוגמאות.
רוצה דוגמה?
כן.
בוא נתן לכם דוגמה ונעקוב אחרי המאמרים ותראה איזה יופי זה. הספר הזה עונה בעצם לכל התהליך של מה שנקרא המעגל הפלילי האינטגרטיבי. מה עושה מערכת החינוך, ההורים, החינוך, המשטרה, הרווחה, מערכת המשפט, הכלא בישראל, תפקידו של כל גורם, עם הרבה מאוד דוגמאות מה נעשה ואיזה סוג של טיפול נעשה לאורך כל הדרך. דוגמה, דוד בן 14 נגרר לבצע עבירת אלימות בבית הספר, ניקח דוגמה קלאסית, פתיחת שנת לימודים, אני מקווה שזה לא יקרה, נגרר אחרי חברו לבצע עבירת אלימות כנגד אחד הנערים בבית הספר, הנער נפגע, מגיע לאשפוז לצערנו, והתהליך הוא שאנשי הנוער, אותה המשטרה מתקשר, המנהלת מתחברת למשטרה, אמבולנס כבר מוביל את הנפגע לבית חולים, ועכשיו המחנכת או המנהלת קוראת למשטרה. חוקרי הנוער של משטרת ישראל שמגיעים בלבוש אזרחי, נראים כעובדים סוציאליים בכל דבר, מבקשים להביא את דוד לחדר המנהלת כדי שאף אחד בבית הספר לא יראה שדוד נלקח על ידי ניידת משטרה. הניידת שמחכה בחוץ היא ניידת צבעונית, בדרך כלל לבנה עם מספר צחות, וזה לא מחשיב בכלל שלקחו את דוד עכשיו למשטרה, לחקירה, למעצר וכו'. זה נעשה כך כדי למנוע סטיגמה, כדי למנוע מצב שמחר יחזור לבית הספר והכינוי עבריין נדבק בו. במשטרה מחכים לחוקרי נוער שחוקרים אותו, אבל לפני שמתחילה חקירה מודיעים להורים, לסנגור ציבורי ולקצין מבחן לנוער. לשלושה גורמים מביאים לידיעתם, כאשר ההורה מגיע לתחנה, אז מתבצעת החקירה הלכה למעשה, בנוכחות הורה. ילדים עד גיל 18 בישראל נחקרים בנוכחות ההורים, לא עושים מקרים חריגים שלא נדבר עליהם כרגע.
קטינים הם מוגדרים.
קטינים, בוודאי, כן. אחרי החקירה מוסבר להורה לאן התיק הזה הולך והאם המעצר יימשך. אם הנער עדיין נפגע בבית חולים במצב קשה או ללא הכרה, או עדיין המשטרה תעדיף לעצור את הנער, מה שנקרא מעצר נוסף, כדי לוודא מה המצב הבריאותי של המתלונן שכרגע לא יכול למסור עדות. אפשרות אחרת היא שהנער הזה יישלח למעצר בית. אם ההורה יודע שיש חלופה כזאת וקראת מאמרים בספר, אז הוא יודע שיש חלופה שנקראת מעצר חלופי, והוא מבטיח לשמור על הילד בבית 24 שעות עד שאפשר יהיה לחקור את הנער הנפגע. זה גם מביא לידיעת הורים תהליך נוסף שנקרא טיפול מותנה, פעם קראנו לזה אי תביעה. זאת אומרת, עבירה ראשונה, נניח שהנער בית חולים מתאושש והחלים ומצבו יותר טוב, בכל אופן מדובר בקטטה בין ילדים, הוא נגרר אחרי המעשה, אחרי חבר נוסף, ובהחלט ניקח בחשבון כאן, ניקח את האפשרות של טיפול חדשני שנקרא גישור פלילי, קדם קבוצה דיון משפחתית, אחד התהליכים הכי יפים שנעשים היום בארץ, ונכנס לחקיקה רק לפני שנתיים, אבל התחלנו לעשות את זה כבר ב-2001. כל הכותבים בספר למעשה חברו יחדיו, ובשטח אנחנו עובדים יחד כבר שנים.
אוקיי.
הגישור הזה, יתרון שלו, תגיד לי די שזה לא נוח.
אנחנו, כן, אנחנו, זה נשמע פנטסטי, ומי יקרא אותו?
קוראים אותו אנשי מקצוע כמובן, ממדעי התנהגות, קרימינולוגים, פסיכולוגים, אנשי חינוך, הורים, משפטנים, מי שעובד בשירות בתי הסוהר, מי שעובד במערכת החינוך בוודאי, כי יש כאן גם נתח, יש כאן גם מחקר שנעשה על לימוד בית ספרית והצעות לטיפול, והצעות למניעה, אז בוודאי אנשי חינוך. אני הייתי אומרת שזה חובה לכל אזרח מדינת ישראל לקרוא את הספר הזה, שמא חלילה יתקל במצב מסוים כזה וידע כיצד לנהוג, ויותר מזה ידע מה קורה במקרים האלה, כי יש מי שורים שמתקשרים אליי ואומרים, וואו, הבן שלי נעצר, אני מתה, אני לא להתאבד. אז רגע, 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 מה הוא עשה? ולאז דעת אני מרגיעה ומסבירה מהן החלופות, היא חוזרת חזרה לקצין המשטרה ומבקשת את החלופה. החלופה הכי טובה, אמרתי קודם, הגישור הפלילי, שבו הנפגע והפוגע יושבים אחד מול השני, ואחד מסביר לשני מה קרה. הם יוצאים יחד בלחיצת יד מהגישור הזה, כאשר הפיצוי ניתן במפגש היפה הזה, והתיק הזה לא מגיע לבית משפט.
אני מבין שהספר הזה ייחודי בארץ, אבל מה בעולם? מה בעולם?
ייחודי בארץ ובעולם.
גם בעולם אין ספר כזה?
אין ספר כזה שחברו יחדיו אנשי שטח ואנשי מעשה. הספר הזה כולל מחקרים שנעשו באקדמיה, והוא כולל הלכה למעשה, תראה, מנהל שירות נבחן לנוער כתב כאן מאמר, קצינת נוער ארצית כתבה כאן מאמר, שופט כתב כאן מאמר, יש לנו כאן מאמר של אנשי משרד הבריאות שכותבים, הנה, תמר זמברג, חברת הכנסת תמר זמברג, יש כאן מאמר בשבילה למשל, על אסה, לימוד סמים ואלכוהול, מה הסכנות גם של סמים, מה שנקרא סמים קלים, הרי אין סמים קלים בחוק, מה הנזקים האמיתיים של זה, אני מציעה לה לקרוא את זה לפני שאנחנו דנים ב... במה שיקרא לגליזציה של סמים קלים,
אבל היא לא מדברת על סמים קלים לנוער, לדעתי היא לא מדברת על
ה-15,
ולכן אני לא בטוח שההקשר הוא נכון, אבל טוב שהיא תקרא את הספר.
יש התייחסות
להשאלה, נזקים גם לא לבני נוער,
סוזי בן ברוך,
החיילים שלנו הם חבר'ה צעירים.
יש התייחסות, דוקטור סוזי בן ברוך, לשלב שלפני, להורים שצריכים להיות עם הילדים, ולא זמן איכות אלא פשוט זמן איתם ופחות סלולרי וככה, את יודעת, לבסיס.
בהקדמה כתבנו על גבי ההורים, ההתייחסות שלהם לילדים, להיות נכונים. תראה, אנחנו נמצאים, הספר נקרא נוער בבלגן, גם ההורים נמצאים בבלגן. וכשקראנו לספר ככה זה לא בכדי. אתה יודע שב-1970 אלווין טופלר כתב ספר שנקרא הלם העתיד. 1970 הוא כבר חזה מה שקורה היום, הוא כתב, מה שמאפיין את האדם הצעיר זו בחירת יתר. זה מכניס חלק מהנוער למצבים של חרדה, אי-ודאות בשל היתר.
בלבול בעיקר, והבחנה בין עיקר לטפל ודברים מן הסוג.
לא בטוח שזה לא מאפיין רק את הנוער, גדי.
זה נכון, זה נכון. כל העידן המהיר הזה.
השפרה.
כן, נכון.
אחוזי זזית נוראית.
אז הספר נמכר בחנויות, את אומרת, גם הורים ולא רק חוקים, הוא כתוב בשפה קלה, לא רק במילים מסובכות בלועזית.
להפך, הוא כתוב בשפה מאוד קלה, דרשנו שהכתיבה תהיה כתיבה אקדמית, אמנם זה ספר שפיט, הוא נשפט על ידי, כל מאמר נשפט על ידי שני פרופסורים, הספר כולו נשפט על ידי פרופסור נוסף, ואובייקטיבי שלא מכיר מי כתב את הספר, הוא כתוב בצורה מאוד נעימה, מאוד קריאה, ומי שכבר קנה אותו גם התקשר ואמר, וואלק, אני סוף סוף יודע מה קורה במדינת ישראל, כל דרכי הטיפול שלו ידעתי, אני יודע מה קורה, היום הספר מעודכן ל-2015. הוא מעודכן, הוא נכתב לנו המשך 7 שנים, כי זה ספר שפיט ויש תהליך, אבל הוא עודכן שוב ב-2015. כל מי שקורא כאן מאמר יודע מה קורה היום במדינת ישראל, במעגל הזה שנקרא המעגל הפעילי האינטגרטיבי.
דוקטור סוזי בן ברוך, משהו שלא שאלנו, מה דעתך על מינוי גל הירש למפכ"ל המשטרה?
אני חושבת שהמשטרה נמצאת, אני מדברת על חבריי הקרובים, די בהלם.
למה?
תראה, כאשר השר גם אמר במשך השבועות האחרונים שהמינוי יהיה מבפנים, אז כולנו ממוקדים לבפנים. אז זה לא מהבפנים, זה מהבחוץ, ולא רק מהבחוץ.
אבל לגופו של עניין, לא לגופו של איש, לדעתך, הגוף הרי לא מי יודע מה מסודר כרגע, ואולי איש מבחוץ יכול לשנות את ה-DNA של הארגון הזה.
אתה צודק, אבל אני חושבת שלא צריך לשנות את כל ה-DNA של הארגון. יש כאן תופעה,
הוא בא מצהל, הוא לא בא מאיזה חברה תעשייתית, כך שהדמיון רב.
אתה יודע, בני, אני לא אובייקטיבית די. אני נורא אוהבת את המשטרה, אני שירתי במשטרה 35 שנה, אני מכירה היטב את אנשיה הזה היום. תמונת המצב בתוך המערכת היא הרבה יותר טובה מאשר איך שתמיד המשטרה נראית מבחוץ.
טוב.
אבל יש לי תורה בעניין הזה, בהזדמנות אחרת.
בדיוק, האות כבר מתנגן ברקע. דוקטור סוזי בן ברוך, ניצב משנה בדימוס על הספר נוער בבלגן, תודה רבה.
תודה, תודה.
תם זמננו, גדי. כן, כן. בסדר? היה כעורך מוזיקה?
לי היה כיף גדול.
אוקיי.
זה עונג.
נודה לצוות, צביה ויצמן, היא אשר בצוות, גיא בן וייס, האיש הטכני, גדי לבנה, גם על המוזיקה. תודה רבה כאן.
תודה רבה לכם.
אנחנו שוב כאן.
ביום ראשון.
להתראות. שבת שלום.